ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתכוונים לשלוח כל יום שיעור באינטרנט, שיעור של חצי שעה, כל יום בנושא אחר, פלוס יהיה תוספת של 5 דקות בסוף של הלכה יומית או משהו כדומה. סך הכל השיעור הוא בין השידור עצמו הוא בין 30 ל-40 דקות, שיגיע לכל מי שיש לו קישור לאינטרנט ורוצה לקבל את השיעור. משם, מהמחשב שמקבל את השיעור, אפשר ורצוי להפיץ את זה לחברים, ואפשר ורצוי להעביר את זה למכשיר נייד, מכשיר MP3, ולקחת איתך למכונית, להליכה, להתעמלות, למשרד, לארוחת צהריים. ולהקשיב בכל מקום, מתי שיש זמן, מתי שאדם יודע שהוא פנוי, ומי אין לו חצי שעה ביום, שהוא באמת פנוי, והוא לא עושה משהו אחר, אולי לא יכול לעשות משהו אחר. ואוזנוב משוועות לשמוע דברי תורה. המטרה שלנו הוא באמת לקיים קבע עיתים לתורה. יש כאן תיקון טכנולוגי קטן, אבל אני מאמין שיש כאן את הזרעים, ישנם כאן הזרעים של מהפכה והפצת תורה אדירה. אם התורה ברמה, תורה של לימוד, נמצא בבתי מדרש, אני חי בבית מדרש, אבל בבית מדרש יש קירות, ומעבר לקירות האלו התורה לא עוברת. אדם שרוצה ללמוד צריך לבוא לכאן, אבל רוב היהודים אינם נמצאים כאן, הם בעולם. איפה שהם צריכים להיות, מתקנים את העולם, עובדים בעולם. אבל חובת התורה לא נגמרת כשעוזבים את הישיבה. וקבע עיתים לתורה הוא חובת יחיד, הוא חובת בן אדם בחייו, ביומו. וזהו די קשה. ואנחנו מקווים שקשת ישתלב בתוך מערך שלם של הפצת תורה לכל עם ישראל, ולקבוע עיתים יומיים לתורה. ולכן אנחנו שולחים שיעור כל יום, שכל אחד, וכך אמונתנו בתקוותנו, שכל עם ישראל יקבע עיתים לתורה. ואותן דקות רבות, שבו אנחנו מוצאים את עצמנו עסוקים, אבל לא עסוקים. אם זה בנסיעות, אם זה במי שהולך בהליכת בוקר, ארוחת צהריים. היום שלנו, שהוא כל כך מלא וגדוש, שאין לנו זמן ללמוד, הוא גם מלא דקות כאלו. ואני מדמיין לעצמי שאותם פקקים ארורים, שהיום נפוצים במדינת ישראל, אנחנו נהפוך אותם לפקקים קדושים, ונראה בכביש איילון מכוניות מלאות יהודים שמקשיבים ומאזינים לתורה, לומדים תורה ולומדים תורה ברמה של שיעור של הישיבה, של שיעורים מוברים על ידי הרמים, ראשי הישיבה, מגידי שיעורים של ישיבת הר עציון והסביבה, ומופצים לכל עם ישראל. השיעור היום ובכל יום ראשון בקיץ יהיה שיעור של ראש הישיבה רבי יעקב מידן, שיעור במגילת רות. היום זה השיעור הראשון. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית, יועבר על ידי הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם ושיעור נעים. אנחנו נפתח במגילת רות בתחילתה. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויסעו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כ-10 שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. קראנו את ארבעת הפסוקים הראשונים של מגילת רות, שמתארים את האסון שקורה לאלימלך ולמשפחתו. אלימלך מת עם שני בניו, ונותרו 3 נשים, נעמי, רות ועורפה, ללא זרע. אסון כזה מחייב במושגים מקראיים הסבר, על פי איזשהו יסוד אמונה שמוכר לנו מן המקרא, שהרי אנחנו מניחים שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו. מדוע קרה הדבר הזה? מסתבר שישנן דעות בחז"ל שמבקשות לפחות בשלב ההבנה הראשון הסבר לאסון הנורא, שלא על פי הקו השגרתי במקרא שהוא תורת הגמול, אלא הסבר על פי קני מידה אחרים. דעות שאולי מוכנות בשלב מסוים אפילו להישאר בקושייה על הצדק שבהשגחת השם, או כאמור למצוא לו הסבר אחר שאיננו חלק מתורת הגמול של שכר ועונש. נתבונן בדעות מהסוג הזה. התלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא, דפים ט"ו וט"ז, והתלמוד הירושלמי בסוטה פרק ה' הלכה ו', עוסקים בהרחבה בפרשת איוב, ובצדק ובגמול שיש בה לאיוב גיבור הספר. בשני התלמודים יש שלל דעות בשאלת זמנו של איוב, מתי הוא היה. אחת הדעות היא דעתו של רבי אלעזר בתלמוד הבבלי, ודומה לה דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה בתלמוד הירושלמי. וכך נאמר, אני קורא מהתלמוד הבבלי, כאמור בבבא בתרא דף ט"ו עמוד ב', רבי אלעזר אומר, איוב בימי שפוט השופטים היה, שנאמר, הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? איזה הוא דור שכולו הבל? ואומר, זה דורו של שפוט השופטים. מדוע דורו של שפוט השופטים הוא דור שכולו הבל? בכך אולי נעסוק מאוחר יותר. כאן רק נציין שלשון מאמרם של חז"ל מרמזת על הפתיחה למגילת רות יותר מאשר על ספר השופטים עצמו. אמנם נאמר שאיוב בימי השופטים, אבל לא נאמר שהוא היה בתקופת השופטים, אלא בימי שפוט השופטים. כלומר, כמו הפתיחה לשמה שקראנו ברות, והיא בימי שפוט השופטים והיא רעב בארץ. מהו הדמיון שמצאו התנאים בין מגילת רות לבין ספר איוב? הדמיון מצוי בכמה נקודות. קודם כל בשם שדאי. שם שדאי הוא לא שגרתי במקרא בתקופה שאחרי יציאת מצרים. מדוע דווקא אחרי יציאת מצרים? השתנה השם? זה אנחנו קוראים בספר שמות, פרק ו', פסוקים ג' עד ו'. שם נאמר, ואירה אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדאי, ושמי השם, שם הוויה, לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. ובהמשך, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. שוב הכוונה, שם הוויה. התורה אם כן מבדילה בין תקופת האבות לבין תקופת יציאת מצרים בהופעה של שם אל שדאי, שהוא מאפיין את ספר בראשית, את תקופת האבות. ואכן, בספר בראשית, השם אל שדאי מצוי הרבה מאוד. אני אל שדאי פרעור והתהלך לפני ואהיה תמים, מאל אביך ויברכך ואת שדאי מאל אביך ויעזרך ואת שדאי ויברכך. אנחנו יכולים להביא מקומות רבים שמופיע השם אל שדאי, ואל שדאי תן לכם רחמים לפני האיש. ועוד, השם הזה היה מוכר בתקופת האבות. אבל הוא, אפשר לומר, די נעלם עם התגלות השם אל משה בסנה, עם ההתגלות אליו בפרשת וירא, ומשם אנחנו נשארים בעיקר עם שם הוויה. השם הזה כאמור מצוי הרבה מאוד בספר בראשית, אחר כך הוא מצוי בתורה פעמיים במשלי בלעם, כן, אשר מחזה שדאי יחזה נופל וגלוי עיניים, פסוק שנאמר גם במשל השלישי וגם במשל הרביעי. ואכן חז"ל קושרים גם את בלעם לאיוב, תכף נראה מדוע. בשאר המקרא ומצוי פעמיים בפסוק דומה בישעיהו וביואל, אבל זה במסגרת של לשון נופל ללשון, כשהוא חשוד משדה יבוא בשני הנביאים. הוא מצוי פעמיים במעשה מרכבה ביחזקאל, ועוד פעמיים בתהילים. אבל הוא מצוי הרבה מאוד פעמים בספר איוב, למעלה מ-30 פעם. האל יעוות משפט, ואם שדה יעוות צדק, ופסוקים רבים אחרים, למעלה מ-30 פעם. זה מופיע בספר איוב. והוא מצוי גם בריכוז מפתיע במגילת רות. ויהי כבואה לבית לחם, נאמר אצלנו בפרק א', פסוקים י' עד כ' א', ויהי כבואנה בית לחם ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה הזאת נעמי, ותאמר עליהם, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי וריקה משבני, אדוני למה תקרנה לי נעמי, ואדוני הנביא ושדי הראה לי. שוב, כמו בספר איוב. הקשר בין איוב לרות אינו רק בשם השם, הטענות של נעמי מזכירות את טענותיו של איוב על השם שהראה לו, והוריד אותו מאיגרם אל בירה עמיקתא. גם לשונו של איוב דומה ללשון של נעמי. נעמי אומרת, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד, והנה באיוב, בתחילת פרק כ"ז, חי אל הסיר משפטי, ושדי המר נפשי. ממש אותו ביטוי. דומה שנעמי היא לא רק מקוננת על מצבה, הקשה. היא גם מאשימה בו את הקדוש ברוך הוא. שימו לב ללשון שלה. אני מלאה הלכתי וריקם, השיבני השם. את מלאותה ואת ימיה הטובים היא תולה בעצמה. אני מלאה הלכתי. את שיבתה ריקם היא תולה בקדוש ברוך הוא. כמוה כאיוב, גם היא איבדה את ילדיה, את ממונה, את עלומיה, את כבודה, את החברה התומכת בה, ונותרה חסרת כל. כמוה כאיוב, חבריה תמהים על מצבה, אך אינם עושים דבר כדי לעזור לה, ממש כמו רעב של איוב. השאלה מדוע עולה לשם לאיוב את מה שעולה לו, נענית בספר בתשובות רבות. ממבט ראשון נראות כולן תשובות חלקיות או בלתי מובנות. גם התשובה של אליפז, גם של בלדד, גם של צופר, תשובותיו של אליהו נראות כחידות. אפילו תשובות הקדוש ברוך הוא. לא לגמרי ברור ממבט ראשון מה הוא בדיוק עונה כאשר הוא שואל איפה היית ביוסדי הארץ. האם רק כל מה שיש לו להגיד ליוב זה רק אתה לא מסוגל להבין? האם זוהי תשובה? הרושם הראשוני, ואני מדגיש את המילה הראשוני, הרושם הראשוני של הקורא באיוב הוא שהתשובה האמיתית ניתנת בסוף הספר. במה שנאמר שם, לא בתשובת השם אל איוב מן השערה, אלא בכך שהשם שב את שבות איוב וברך את אחריתו מראשיתו. תשובה דומה לצרותיה של נעמי ומשפחתה ניתנת בסוף רות, בכך שנולד לרות ולנעמי בן לכלכל את צוותה של נעמי, בכך שקלתה של נעמי טובה לה משבעה בנים, וכמובן בשושלת בית דוד היוצאת ממנה. תשובה זו עשויה לחפות על הקושיה, על העוול הראשוני שנגרם לאיוב ולנעמי ולמשפחתה, שהרי בסופו של דבר ישנה נחמה. אבל היא מכירה בעוול הזה. דומה שאת הלקח הזה רצו ללמדנו שני התנאים הנזכרים, באומרם שאיוב היה בימי שפוט השופטים, ויש לנו מצב של אשרי הגבר, או במקרה שלנו אשרי האישה, אשרי הגבר אשר תיאסרנו השם. ישנם איסורים של אהבה, וכמו שאומר משה לבני ישראל, למען ענותך ולמען נסותך, להיטיבך באחריתך. בשביל הטוב שמגיע בסוף, כדאי לעתים לעבור דרך ייסורים. ואם כן, זו יכולה להיות תשובה לאסון הגדול שקורה כאן במגילת רות, ממש כמו האסון שקורה באיוב. שוב נזכיר את דברי חז"ל, איוב בימי שפוט השופטים היה. אבל כאמור, הרושם הזה הוא רושם ראשוני בלבד. ספר איוב מכיר בין השיטין בחטא של איוב. חטא שמחמתו בא הניסיון שנזכר שם בוויכוח בין השם והשטן. מגילת רות מכירה גם היא בצדק משפטו של הקדוש ברוך הוא במשפחת אלימלך. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. צדקת משפטו של הקדוש ברוך הוא מחזירה אותנו בחזרה אל חיקה של תורת הגמול המקראית, שמבססת כל אסון על חטא ועונשו. מה אם כן היה החטא הנורא של משפחת אלימלך, שספגו עונש כל כך קשה? נראה שהחטא, גם אם לא נאמר במפורש, קשור בעצם ההליכה מבית לחם לגור בשדה מואב. ובלשוננו, ירידה מארץ הקודש אל טומאת ארץ העמים. משמעות כל הגברים במשפחה בלא זרע של קיימה מוכרת לנו מעונש אחד, עונש הקראת. האומנם כל כך כבד היה חטאה של משפחת אלימלך עד לעונש הקראת? מסתבר שכן. ויגידו שני רעיו של המקרה שלפנינו עליו. המקרה הראשון שנדון בו הוא המקרה של אברהם ולוט. גם בימי אברהם ולוט היה רב בארץ. אברהם ירד עם שרי ועם לוט למצרים. שרי נלקחה לבית פרעה ממש בעת שאברהם ירד לשם. שאברהם עדיין ירד לשם. היא הוחזרה לאברהם על פי פשטי המקראות כעבור זמן קצר, ונשתלחה עמו ממצרים מיד לארץ כנען. נראה שאברהם שב אל המקום אשר היה שם או לא בתחילה, שבועות לא רבים אחרי שירד למצרים. יעוין בכל זה בבראשית פרק י' ג'. משמע, אברהם שב לארץ כנען אל הרעב שבחמתו עזב את הארץ. כלומר, שב ועדיין יש רעב. זוהי כנראה הסיבה העיקרית למריבה שפרצה בין רועי מקנה לוט לבין רועי מקנה אברהם, ולכך שלא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. היה רעב בארץ, נזכיר, המריבה בין הרועים הייתה על כל גב מים מצומק, ועל כל עשב דל ויבש ששרד את הבצורת ואת הרעב. והרועים רבים. ואז באה הפרידה. אברהם מציע ללוט עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה. משמע חלוקת הארץ בין צפון, שזה שמאל, לבין דרום, שזה ימין. אבל לוט לא לקח לא את הצפון ולא את הדרום. לוט נסע מקדם. כלומר, הוא יוצא מארץ כנען דרך שער המזרח, והולך מזרח אל כיכר הירדן המזרחי, אל סדום ולעמורה שלא הוכו בבצורת. לימים לאחר חורבן סדום, ועמורה תקום על חורבותיהן ארץ מואב, וצוער היא אחת מעריה. כמו שנזכר לנו בישעיהו פרק ט"ו פסוק ה'. כאמור, אם לוט הלך מקדם, פירוש הדברים, הוא יצא, הוא עבר את הירדן, ויצא מארץ כנען מזרחה. יש שואלים מה פירוש יוצא מקדם? הרי אם אדם נוסע מקדם, הוא נוסע מערבה. ולכן גם רש"י וגם הרד"ק, מפרשים אחרים, הסבירו כאן שלוט נסע ממזרח למערב. אבל הרי זה לא ייתכן שהוא יוצא מהר בית אל ועובר לסדום, וזוהי כמובן הליכה מזרח. לוט היה עם אברהם בהר בית אל, כפי שמופיע בפסוקים, כנראה זה הר בעל חצור, שממנו ניתן לראות את כיכר הירדן בעת שאברהם ישב בין בית אל ובין עי, ומשם הוא הלך כאמור לכיכר הירדן. ניתן להסביר את הבעיה הזאת אולי על פי המדרש, שיסיע עצמו מקדמונו של עולם, או על פי הפשט, להתייחס כנתון אל ארץ כנען, ומי שיוצא ממנה מקדם, כלומר ממזרחה, הולך מזרחה אל מחוץ עלה. משל, לאנשים שיושבים בחדר שיש לו פתחים לכמה כיוונים. היוצא מן החדר מקדם, כלומר מפתחו המזרחי, ממשיך ללכת מזרחה. היוצא מדרום, כלומר מפתחו הדרומי, ממשיך ללכת דרומה. וכן לכל כיוון, ניתן להוכיח את זה גם מפרשת דור הפלגה, לא נעסוק בזה כרגע. מכל מקום לוט יצא מארץ כנען. לוט נוטש את בית אברהם, הולך כאמור לכיכר סדום ששם תקום לימים ארץ מואב. לוט נוטש את בית אברהם, את השכינה החופפת סביב לאולו ואת ארץ כנען לטובת ארץ נכר ותרבות זרה, תרבות של רשעים. זמן לא רב עובר, ולוט מאבד את אשתו, את בנותיו הנשואות ואת חתניו, ואפשר שגם את נכדיו עמם. כל זה קרה בהפיכת סדום. הוא נותר במערה בודדה עם שתי בנותיו הבתולות, ללא אפשרות להקים זר, ללא המשך, ללא יורש, ללא רכוש. לוט הלך מחמת רעב בארץ למקום שהלך שם לימים אלימלך ומשפחתו, לארץ מואב. כאלימלך ויותר מכך כנעמי שנותרה עם שתי קלותיה, הוא נותר בקרת, כשהוא מאבד את זרעו, את שמו ואת כל עתידו. השאלה המתבקשת מהשוואת אלימלך ומשפחתו ללוט היא, מה ההבדל בין חטאם של לוט ואלימלך לבין מה שעשה אברהם, שירד מחמת הרעב למצרים? אז לוט ירד לסדום. אומנם הרמב"ן בפירושו למעשה אברהם ראה בו חטא כבד, וסיבה ראשונה לגלות מצרים של זרע אברהם. וכך הוא אומר, בפרק י' ב' פסוק י', גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב, אבון אשר חטא. כי אלוהים ברעב יבדנו ממוות. על המעשה הזה נגזר על זרוע הגלות בארץ מצרים ביד פרעו, במקום המשפט, שמה הרשע והחטא. אמנם רוב המפרשים מנו את ירידתו של אברהם למצרים בעת הרעב כאחד מעשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם ועמד בכולם, כמו שנאמר באבות פרקי משנה ג', וכך פרשו רש"י והרמב״ם ורבנו יונה. המקור לפירושם הוא בפרקי דרב אליעזר פרק כ"ו. נזכר שם מפורש שהירידה למצרים היא ניסיון שאברהם עמד בו בכך שלא ירר אחרי הקדוש ברוך הוא. לפי הרמב״ן זה ניסיון שהוא לא עמד בו בכך שהוא נטש את הארץ מפני הרעב ולא שמח על הקדוש ברוך הוא. אבל על פי הפרק ידי רבי אליעזר והמפרשים על מסכת אבות, משמע שאברהם לא חטא בכך שירד למצרים. מדוע אם כן אלימלך כן חטא? רוב המפרשים מבדילים בין אלימלך לבין אברהם בשאלת עוצמת הרעב. ואכן המדרש מביא את מידת התייקרות מחירי התבואה. מדרש כאן בתחילת רות מביא את מידת התייקרות מחירי התבואה כמדד להיתר ירידה מן הארץ כדי להינצל מן הרעב. ונאה נוספת טוען למדרש, שהיה להם לאלימלך כדי פרנסתו, הוא ברח מן הארץ כשחשש שמי שאין לו יבקש ממנו וכך ירד מן חסיו, ועל כך נענש. שברח מן הארץ כדי שלא לפרנס את העני. אפשר שהרעב בימי אברהם היה כבד יותר. ולכן, אברהם היה בסדר, בגלל שהוא ירד ברעב גדול, אלימלך ירד ברעב קטן. הבעיה עם הפירוש הזה, שאין לו שום רמז בכתובים. קבלת הפירוש שהרעב בימי אברהם היה גדול יותר, קבלת הפירוש מניחה מראש שאברהם נהג כשורה ואלימלך חטא. על סמך מה? אולי ניתן להבחין בין אברהם לבין אלימלך, או אלימלך ולוט, בדרכים נוספות. הראשונה, אברהם היה הראשון שירד מן הארץ בעקבות הרעב. הוא עשה זאת על פי שיקול דעתו, ולא היה מוטרה ועומד בכך. ההתראה שהותרה באה בכך ששרה אשתו נלקחה ממנו, וכששב אליו בעקבות התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וינגע השם את פרעה ואת מצרים, נגעים את פרעה ונגעים גדולים ואת ביתו. אברהם ואשתו נשלחו מיד בחזרה אל המקום אשר היה שם או לא בתחילה, ועדיין באותה שנת רעב. למעשה, אברהם לא השיג מירידתו למצרים שום דבר מלבד מתנותיו של פרעה. דומה שהייתה בכך אמירה ברורה של הקדוש ברוך הוא אליו, בתהליך החינוכי שהעביר אותו, שהירידה מצרימה הייתה שגויה ומיותרת. לוט, כשהחליט לרדת להרי הכיכר כעבור זמן קצר, אל מקום שהיה כגן השם, כארץ מצרים באוכל צוהר, שב על קיאו ככסיל לשונה בעיוולתו. אברהם למד את הלקח, ונותר בארץ כנען למרות הרעב. אלימלך שהיה מוטרה ועומד עוד מימי אברהם אבינו, בחר בדרכו של לוט, ולא בדרכו של אברהם. זה היה חטא כבד. הדבר השני, השמיים אינה רק מהירידה מארץ הקודש, וזה אנחנו נוכיח עוד מעט שנדבר על גבי יהודה. אלימלך נטש את עמו, ולא רק את ארצו. הוא הלך לדור בנוכרים, וכך גם ישים נשים לבניו, נוכריות, למעשה הוא ניתק את הקשר שלו עם כלל ישראל בכל מובן. כאן יש לי תקלה בדקה 21, אני ממשיך. כפי שאמרנו, השמה אינה רק בירידה מארץ הקודש, וזה נוכיח עוד מעט לגבי יהודה. אלימלך נטש את עמו ולא רק את ארצו. הוא הלך לדור בנוכרים, כך ישים נשים לבניו, למעשה הוא ניתק את הקשר שלו עם עם ישראל בכל מובן, נראה שעל כגון אלו אמר הרמב״ם, ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעתם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. אחד מאלה שהוא מונה זה הפורשים מדרכי ציבור, בהלכות תשובה פרק ג' על החווה. גם לוט בפרישתו מאברהם בחר ביודעין בפרישה מכלל ישראל, ובהתחברות אל הכנענים בסדום. שהרי אברהם היה כלל ישראל. אברהם לעומתם גילם באישיותו את כל כלל ישראל, ולא פרש בירידתו מצרימה מן הציבור. יתר על כן, קריאה מדוקדקת של מעשה אברהם ולוט יכול להיות שמביאה למסקנה שהריב בין רואי מקנה אברהם לבין רואי מקנה לוט קדם לירידתו של אברהם למצרים. שהריב בא מחמת הבצורת והמאבק על כל פיסת חיים בקרקע לטובת הצון. והבצורת קדמה לירידתו של אברהם למצרים. הריב מסופר אחרי שאברהם עלה ממצרים בשנת הרעב ושב ארצה. משום שאז הביא הריב לפרידה בין אברהם ללוט ולנטישתו של לוט את הארץ. מן המקראות נראה שהתורה הייתה מעוניינת בנטישתו של לוט את אברהם ומשפחתו. שהרי כך נאמר בפרק י' ג' פסוקים י' ד' ת' ו', והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה הנך וראה מן המקום אשר אתה שם צפון אבנג ובקד בבימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ירושת הארץ כולה הובטחה כאן לאברהם, ולזרעו דווקא לאחר שלוט נפרד ממנו. לפי ראיתות המקראות נראה שזאת הייתה מטרת הרעב בעיני התורה, להעמיד את אברהם ואת לוט בניסיון הנוסף לאחר ששבו לארץ, ולהבדיל מחמת הניסיון בין אברהם שעמד בו לבין לוט שנכשל בו. לפי זה יכול להיות שכל ירידתו של אברהם למצרים לא הייתה אלא כדי למנוע את פרידת לוט ממנו בעקבות המריבה על פיסות החיים הבודדות בארץ כנען מוכת הרעב. אברהם חש את עצמו אחראי לגורלו הרוחני של לוט בן אחיו, הרן, שעל פי חז"ל קידש את השם בין פילתו לכבשן האש של נמרוד ובעת שנשרף בו. במידה רבה הרן נשרף בחמתו של אברהם. אברהם נשא בעקבות המקרה הנורא את עסקה ביתו של הרן לאישה, שהרי עסקה זו שרה, ואימץ את לוט בנו לבן וליורש. הירידה למצרים העמידה אותו בפני האפשרות לוותר על שרה, או לשוב ארצה ולוותר למעשה על לוט. הקדוש ברוך הוא בחר עבורו בדרך שבחר, ובמטרה להפריד ממנו את לוט, בכך שפרעה שילח אותו במצרים חזרה לארץ כנען. אבל כוונתו של אברהם מלכתחילה להותיר את לוט אצלו כבן חסותו, יכול להיות שאתה ראויה ונכונה. סניגוריה זו לא ניתן לומר על לוט ועל אלימלך. דבר נוסף, אלימלך ירד מן הארץ בשנות רעב, אבל מן המקראות בסוף רות נראה שירידתו הייתה לצמיתות. ורק נאמר בפרק ד' פסוקים ג' עד ד'. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מחרן נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמים, תגאל גאל, ואם לא יגאל, אגידה לי, וידע כי אין זולתך לגאול. ראיתות המקרא מורה על כך שנעמי, יחד עם אלימלך בעלה, מכרו את השדה עוד קודם שירדו לארץ מואב. ואולי לאחר שנשתקו שם, והחליטו להישאר שם לצמיתות. אתה מציע בועז לגואל לגאול את שדה האחים שנמכר לזרים. לא מתקבל על הדעת שנעמי מכרה את השדה אחרי ששבה משדה מואב, שהרי שבה משם כמו ענייה וחזרת על הפתחים. ואם כנים דברנו שאלימלך ונעמי מכרו את שדה אחוזתם, מורשת אבותם, קודם ירידתם לשדה מואב או לאחר שהתיישבו שם, משמע הם ירדו לשם לצמיתות. בפשטות כך מתפרשת גם ירידתו של לוט לסדום. אברהם לעומתם ירד למצרים רק מפני הרעב, שהרי ודאי לא התכוון לנטוש את צו אלוהיו, שהרי לכן לא שב לחרן ולאור כשדים. דבר נוסף שמבדיל בין אברהם לבין אלימלך ולוט. אברהם ירד למצרים, התורה לא מזכירה דבר רע על המצרים. לוט ירד לירי הכיכר, והתורה טורחת לומר שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אלימלך ירד לשדה מואב. האם היו המואבים עם בין העמים כמצרים שאברהם ירד אליה? או שהם היו באותה תקופה כאנשי סדום הרשעים שלוט ירד אליהם? וכך נעסוק בהמשך דברינו, ושם תתברר עוד יותר הביקורת על מעשהו של לוט ושל משפחתו. כפי שאמרנו, המקרה השני שיש לבדוק הוא מעשה יהודה ותמר. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו ויהי את אדיש אדולמי ושמו חירה, וירשם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. בראשית למתחת פסוקים א' ב'. יהודה יורד מגב ההר, מקום שבו ישבה משפחתו כבר דורות, בין שכם לבין חברון דרך בית אל והאי, הוא יורד אל השפלה הכנענית, אל אדולם שבעמק האלה ועד תמנה. למרות השבועה שהשביע אברהם את עבדו, זקן ביתו, אשר לא תיקח אישה לבני ממנות הכנעני. יהודה לוקח בת כנעני לאישה. וכך אפשר שהוא בחר לעזוב לצמיתות. את מי? את משפחתו. שהוא מערב תקלה. דקה 28. מדוע אם כן יהודה עשה זאת? ניתן להניח שהתשובה קרובה לדברי רש"י והמדרש. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ללמד שהורידו אחיו מגדולתו, וכשראו בצרת אביהם, אמרו אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך. אלא שלדברינו, עונשו היה גדול מאשר הורידו אחיו מגדולתו. בעקבות מכירת יוסף, יהודה נותק בשל האשמת אחיו אותו, אולי ניתק את עצמו מרצונו מן המשפחה בשל רגשות אשמה שלו, והלך לבנות חיים חדשים ומנותקים, כמו מה שגרם הוא ליוסף אחיו כשמחרו למצרים. יהודה נושא כנענית, יורד מן היישוב היהודי ופורש ממנו. עונשו של יהודה דמה מאוד לעונשם של לוט ושל אלימלך מבית לחם יהודה. בת שוע, אשתו של יהודה מתה, שני בניו ער ועונן מתו בלא זרע, בן שלישי שנותר לו שאלה, נותר בלא יכולת לשאת אישה, פן ימות גם הוא כאחיו, יהודה נותר בעונש של קרת, ושל ירידתו אל הכנעני ותשתתו את משפחת אבותיו. יהודה שונה מקודמיו בכך שלא עזב את ארץ הקודש ולא עבר לארץ מואב. אך בעצם נטישת משפחת האבות והליכה לבין הגויים, דמה יהודה לשניים שעסקנו בהם מקודם, למרות שהם עברו את ארץ כנען והוא לא. ואכן, זוהי משמעותה העיקרית של נטישת הארץ, יהודה שונה מקודמיו, בכך שלא עזב את ארץ הקודש ולא עבר לארץ מואב, אבל בעצם נטישת משפחת האבות והליכה אל בין הגויים, דמה יהודה לשניים שעסק בהם. לכן זוהי משמעותה העיקרית של נטישת הארץ גם לפי חז"ל. מכאן אמרו, כל בן ישראל היושב בארץ ישראל מקבל עליו עול מלכות שמיים. וכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. וכן בדוד הוא אומר, ארורים הם לפני השם, כי גירשון היום יסתפך בנחלת השם, לאמור לכבוד אלוהים אחרים. וכי עלה על דעתנו שדוד המלך עובד עבודה זרה, אלא שהיה דורש ואומר, כל היושב בארץ ישראל מקבל למלכות שמיים, כל היוצא חוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. דוד לא נטש את הארץ. משירד לאחיש מלך גת, הוא ישב בציקלג, הנמצאת בארץ ישראל. אבל הוא נטש את עם ישראל ואת ממלכת ישראל. קיבל חסותו של מלך נוכרי, בכך נחשב כי יורד מן הארץ וכיובד עבודה זרה. כיוצא בו יהודה למרות שנותר מארץ הקודש. מלבד הדמיון בחטא והדמיון בעונש, יש עוד משותף לשלושת האישים. לוט, יהודה ונעמי, אשת אלימלך. אבל בדמיון זה נעסוק כנראה רק בשיעור הבא. תודה רבה.
ספירת העומר. האם ספירת העומר מן התורה או מדרבנן? בזמן שבית המקדש היה קיים, בוודאי שהייתה מצווה מן התורה, שנאמר, תספרו 50 יום וכו'. השאלה היא מה קורה בזמן הזה. הרמב״ם, בהלכות מדין ומוספים, פרק זין, טוען שגם בזמן הזה, המצווה היא מדאורייתא, המצווה הזו על כל איש בישראל, בכל מקום, בכל זמן. אבל התוספות, במנחות, הפסנחווה ומוד א', כתבו שספירת העומר כיום דרבנן, ספקא דרבנן, לכן כתבו התוספות להקל, לספור בין השמשות וספק חשיכה, כי ספירת העומר דרבנן. זו דעת רוב הראשונים, זו דעת הראש והרשב"א והר"ן, שספירת העומר כיום מדרבנן. בטעם המחלוקת, באר הר"ן, הר"ן בסוף מסכת פסחים, שכיום, כיוון שאין הבאה ואין קורבן, הספירה אינה אלא דרבנן. זאת אומרת שלדעת הר"ן ורוב הראשונים, ספירת העומר תלויה בענפת העומר. וכיום שאין ענפת עומר, אז גם הספירה היא מדרבנן. לפי זה לדעת הרמב"ם, כנראה שאין תלות בין הדברים, ולמרות שאין ענפת עומר, עדיין הספירה נוהגת מן התורה. בדעת הרמב״ם יש מקום לבחון, להעריך, להסביר. לכאורה פשט הכתובים כן מראה שיש קשר בין הספירה לבין ענפת העומר, וכנראה שהרמב״ם חושב שיש שתי מצוות נפרדות, שני עניינים נפרדים. המצווה של הספירה חוזרת בלשון הפסוקים פעמיים, גם וספרתם, מיום אביכם את עומר התנופה תספרו, וגם וספרתם לחיים אחורת השבת וכו'. ויכול להיות שיש כאן שתי ספירות נפרדות, אחת שקשורה אותה ספירה, אבל אחת שקשורה לעומר ואחת שאיננה קשורה לעומר, נעל זאת באר בעל אור החיים בדעת הרמב״ם. הדבר הזה יש לו גם השלכה הלכתית לגבי הנוסח שאנחנו אומרים בספירת העומר. יש הרבה שנוהגים לומר, הנני מוכן וזומן, לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה. רוב השיטות, רוב הראשונים, סבורים שכיום ספירת העומר מדרבנן. אם ספירת העומר מדרבנן, איך אפשר לומר לקיים מצוות עשה של ספירת העומר? אולי אפילו יש מקום לחשוב שיש כאן בל תוסיף, הרמב״ם הלכות ממרים בפרק ב' אומר שאם אדם אומר על מצווה דרבנן שמן התורה עובר על בל תוסיף, או שאין כאן בל תוסיף, כי בכל אופן מדובר על מצווה שהיא קרה מן התורה, והאדם אומר שהיא מן התורה, אז לא מצווה שהיא קרה דרבנן. בכל אופן יש כאלה שבאמת אמרו לא לומר את הנוסח או לשנות, כך טוען גם הרב עובדיה יוסף, שיש לשנות ולומר לקיים מצוות ספירת העומר וכתוב בתורה. יש כאלה שטענו שאולי מדובר על דבר שיכול להיות דאורייתא, אם יבנה בית המקדש באמצע הספירה, אולי פתאום זה יהפוך להיות דאורייתא, אבל הדבר הזה גם כן לא פשוט. גם אם בית המקדש בעזרת השם ייבנה, אולי כיוון שלא הייתה קרבת עומר בפסח, המצווה לא תהיה מן התורה, אבל אפשר בכל אופן ללמד, להבין את אלה שאומרים בנוסח הרגיל, כי אדם מתכוון שאם יש כאן אולי משהו מדאורייתא, יצא מדאורייתא, מתכוון לקיים את המצווה שעיקרה מן התורה, ועכשיו אולי הוא לא מקיים אותה מן התורה, אלא רק מדרבנן, כנראה שאנשים לא מתכוונים ממש למצווה מן התורה, לפחות זו הכוונה הראויה. זאת אומרת, אפשר לומר את הנוסח הרגיל, אבל כשאומרים את הנוסח הרגיל, צריך לחשוב, להתכוון שאנחנו לא בהכרח מקיימים מצווה מן התורה, אולי מן התורה, אולי מדרבנן, אנחנו מקיימים מצוות עשה שעיקרה היא מן התורה, למרות שיכול להיות שכיום היא רק מדרבנן. בכל אופן, כמו שאמרנו, רוב הפוסקים חושבים שהמצווה היום דרבנן, כך פשטות הדברים בדברי השולחן ערוך בסימן תפתית, וכך עולה גם מדברי הביאור הלכה שם, שהספירה היא עיקרה מדרבנן. לכתחילה, אומר הביאור הלכה, שראוי לחוש להחמיר בספקות וכו' של בין השמשות, לחכות לוודאי לילה, כדי לצאת ידי הראשונים שחושבים שהספירה היא מן התורה.
אתם האזנתם לשיעור של הרב יעקב מיידן במגילת רות וההלכה היומית של הרב יוסי צבי רימון, וזה היה השידור הראשון של קשת. אני מקווה שכל אחד נהנה, ואני מקווה שכל אחד יפיץ, יגיד לאחרים, יגיד לחברים, תן להם את הכתובת באינטרנט שלמדו איך להוריד בעצמם, www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T, ולהשתמע בעתיד. מדבר עזרא ביק מגוש עציון. כל טוב. מחר השיעור יהיה שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. כל טוב ולהשתמע.